שרבנו מוכיח את ישראל בתחילת הפרשה ואומר, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורבכם. רש"י אומר, ורבכם, מגיד שהיו נרגנין. כלומר, משה רבנו לא יכול לסבול את המריבות שלנו. קראנו בפרשה הקודמת על היורצייט היחיד המפורש בתורה של אהרון הכהן, שנתבקש לבית עולמו באלף באב. והשל"ה הקדוש כותב שפטירתו של אהרון היא סיבה למה שאחר כך קבעו לנו חז"ל, משנכנס אב ממעטין בשמחה. ראיתי בספר טיפה מן הים של סיכומים מתוך שיעורים של מיכל זילבר, הוא כותב שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לכן ברור שכאשר הוא נפטר, אז אהבת הבריות כבר הייתה חסרה בעולם. ואם ישנו פיחות באהבת הבריות, זה סיבה למה שאחר כך מופיע בשיא הפיחות, שנאת חינם, שהיא זו שהחריבה את הבית השני. לכן צדקו דברי השל"ה שפטירת אהרון היא מהווה מכה גדולה באהבת ישראל, וזה יכול להופיע עד למצב של שנאה. יש לפנינו כאן צילום מתוך שיעורים של אדמו"ר מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל השפע חיים, רבי יקותיאל יהודה אלברשטם, שהיה, שכיהן באדמו"רות בנתניה, וראיתי אצלו כמה דברים שנוגעים לעניינים האלה של המריבות, של השנאת חינם, והדברים שלו ממש חוצבי להבות אש, והם מתאימים מאוד לימי בין המצרים. אז צילמנו את החוברת הקטנה, אבל נקרא מתוך זה כמה עניינים. הוא מתחיל עם תיאור שכבר ממנו אנחנו רואים עד כמה הוא, כמשה רבנו בשעתו, הוא לא יכול לסבול את רבכם, את המריבות. הוא פשוט נשבר מזה. תראו בעמוד ב', בדף הראשון שלפניכם, בצד שמאל. לצערי, אתם רואים בדיבור המתחיל השני מלמטה, לצערי הרב, אני אומר זאת מתוך ניסיון. ממה שראיתי, בשנות ראינו רעה, תחת הצער הצורר, היטלר ימח שמו וזכרו. והוא עבר את נוראות השואה, הוא איבד את אשתו ואת כל ילדיו. שעל אף שכולם היו שותפים לצרות, למרות כן היו מריבים אחד עם חברו בצורה חמורה ביותר שם בעמק הבכה. אפשר להמליץ מה שדרשו, ויראו אותנו המצרים. למה לא כתוב ויראו לנו המצרים? אלא עשו אותנו רעים. הרב סעודה מביא שכך דרשו במדרש הגדול, ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. וזה חלק מהמזימה הזדונית, לא רק להרע לנו בגשמיות, אלא גם בנפש, לקלקל את צורתה הנורמלית. איפה ראה הרבי מצאנז מריבות? הוא אומר, אם בשעת חלוקת המים או הארוחות לריב, מי מקבל? ואם בשעת סבל המסע, כשנשאו ביחד מוטות ברזל כבדים, ואחד צעק על חברו שמכביד עליו המסע, ואין רצוני להרחיב את הדיבור עד איכן הגיעו הדברים. ומי שהיה שם יודע זאת בעצמו, ואלו שלא היו שם מוטב שלא ידעו, כי כך הוא טבע הבריאות, שבשעת צרה אז הנפש גם סובלת וההתנהגות היא בהתאם, אז נעשית אינם צרה בשל אחרים. הדברים האלה הם בתוך התבוננות שלו, בתוך ניסיון להסביר את הפסוק, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצוותם. הוא מתחיל לתאר את מה שהיה במצרים. מתוך זה הוא קפץ לנוראות השואה. אז בואו נחזור רגע לדיבור המתחיל והנראה. והנראה לומר בדרך דרוש ומוסר, שהנה בשעה שנתקרבו בני ישראל ובאו למעמד ההר הנבחר. שם נאמר, ויהי כאן שם ישראל נגד ההר. ובירשי מהמחילתא, כאיש אחד בלב אחד. מוסיף רשי, אבל שאר כל החניות היו בתרעומת ובמחלוקת. שם נתייסבו כל הדת ישראל בלי הבדל, בלי הבדל של שבטים בתחתית ההר. אבל לפני זה היה ביניהם פילוג ופירוד, ואף בארץ מצרים. בתוך צרת השיעבוד היו מריבים זה עם זה. זה צעק על חברו שגזל ממנו לבנים, וזה טען שפלוני נרפא מעבודתו, ועלי לעבוד כדי למלות את חסרונו וכדומה. נדלג לדיבור המתחיל שאחר כך. והחיזיון הזה היה גם בארץ מצרים. שהיו מריבים אלו עם אלו בשעת עבודת הפרך ובשבטם על סיר הבשר, שפלוני חטף מנה יותר גדולה ממה שמגיע לו, וממילא נמשך לו כל אחד אצל בני משפחתו וקרוביו, שעמהם היו לו קשרי ידידות. ולא רצו להכניס לחבורתם איש זר. למה? כי פלוני הוא אדם רשע, ואלמוני הוא מאנשים שאינם מאורגנים, לא לפי כבודנו שיהיה נמנה עמנו. ומתוך כך היה כל שבט ושבט מתלכד לעצמו במקום אחר. ואז נתהוו הגבולים, ונתפלגה העדה ליוד בית חלקים, לכל שבט ושבט בנפרד, ואף בתוך כל שבט נתחלקו להם כל אחד לבית אב שלו ומשפחתו. הוא טוען שהחלוקה הכל כך נוקשה לשבטים היא מערה של מצרים. מתוך המציאות הזאת שהוא חווה בשואה, הוא אומר, זה גם מה שקרה במצרים. היינו בצרה גדולה, ובכוונה הכניסו אותנו למלחמת קיום, וזה הוביל לפירוד ולחלוקה כזאת. לכן אפשר לדלג לעמוד ד'. ובדרכנו התבהרו הכתובים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, וכולי, ותמלא הארץ אותם. אנחנו רגילים שהביטוי ותמלא הארץ אותם הוא ביטוי חיובי, שבני ישראל פרו וישרצו וכולי, ותמלא הארץ אותם. בשכר נשים צדקניות שהם דאגו להרבות את ישראל, אז יצאנו ממצרים. והוא דווקא דורש את זה לגנאי. בואו נראה. דלג בבקשה לעמוד ו. ו והודיע לנו הכתוב בסיבת גלות מצרים. כלומר, לא לחינם הפסוקים האלה מודיעים את הסיבה של הגלות. ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ועתים על הארץ אותם, ויש לדעת שבתורתנו הקדושה לא נאמרו גוזמאות. וכאן אמר לנו הכתוב שאומה קטנה נתפזרה ומילאה את ארץ מצרים כולה. וצריך להבין את זה. הרי האחוז שלנו באוכלוסייה הוא לא היה כזה גדול. אז למה ואיך ותמלא הארץ? והוא עונה, כי כל אחד נתרחק מחברו. ולא רצה לדור בשכונתו של חברו. למה? כי ככה עד לשם אנחנו השפלנו בקצה השנאה. משפחה הזו יש בה רוצחים מורשעים וחדור בסמוך להם. אני לא רוצה לדור סמוך לפלוני, כי חוששני שבניי ילמדו ממעשיו הרעים, ועדיף לדור בין גויים מצריים, כי מהם ידעו בנף שלא ללמוד ממעשיהם. וכן נתפזרו כל אחד לפינה אחרת, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. כלומר, ותים על הארץ אותם, זאת אומרת שהפיזור היה מקסימלי, כי לא יכלו לגור ביחד. לא הסתדרו. הוא מביא גמרא בסנהדרין, ומצינו פתגם. כי רחימתין הווה עזיזה, הפוטיה דספסירה שכיבה. כאשר אהבתנו הייתה חזקה, יכולנו לשכב על קצה החרב. זה מקום קטן. היינו מסתדרים שם. השתא דלא עזיזה רחימתין. עכשיו שאהבתנו היא לא גדולה, אז פוריה ברשיתין גרמידי לא סגילן. אז מיטה בגודל 60 אמה, זה גם לא מספיק. וכן מצינו, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלין בירושלים. כי כאשר עלינו לרגל, מתוך אהבה ואחדות, אז אפשר לצופף בירושלים כמה, מעל הטבע, דרגו כמה שורות, אבל בעת ששררה ביניהם שנאת חינם, רחמנא ליצלן. אז מ-70 נפש, פרו וישרצו ונתפזרו על פני כל ארץ מצרים. ומכיוון שאחזו במעשי אבותיהם מחלוקת יוסף עם אחיו, לכן מידה כנגד מידה, ויקום מלך חדש שלו עד את יוסף ונתחשו גזרותיו. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו, אבא נתחק, אמר לו פן הרבה. כלומר, מה שהתעוררה במצרים זאת שנאת חינם. ולכן ותים עלי הארץ אותם. ואז הוא מגיע לסוגיה שלנו. ולאחר מכן, אני חושב שהמזגן פה נוטף. בכמויות. כן. כן, כן, הנה, רואים שם. אתה רואה ליד החלון. הימני. מה נעשה? ולאחר מכן, הוא מגיע לפסוק שבו פתחנו. ולאחר מכן, כשהיו במדבר, נאמר, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ויש לו פה הערה נפלאה. איך יכול להיות שהתור להתדיין אצל משה היה ארוך אורך הגלות. על מה יש להתדיין במדבר? ובשום לב להתבונן, איזה דין ודברים כבר היה שייך ביניהם? הלא, במסע ומתן, לא היו עוסקים שם במדבר. עוסקים במסע ומתן, ומתעוררים שאלות, ויכוחים. לא היה מסע ומתן במדבר. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ישבו בכולל, למדו. ודאגת הפרנסה הייתה מהם והלאה, כמה שניזונו ממנו סלב. וכן שכר דירה לא הוצלחו לשלם בענני הכבוד. הדיור במדבר היה בחינם. ומעתה, איזה טענות ומענות כבר היה ביניהם. ועל דבר זוכיחה משה רבנו ואמר, איכה ישראל עבדי תוכר ומסעכם וריבכם, וברשי מלמד שהיו ישראל תרחנים. וכולי, וברשי מפרט איך הם היו מוצאים אחד לשני את הנשמה. שנטפלו על דברים של מה בכך, וביקשו להם דברים מתחת עמקי האדמה לבוא במריבה, וללא כל סיבה מוצדקת. אלא כיוון שאלה רוצה כך, הוא רוצה אחרת. פלוני פגע בי ממבטו, אלא עמד לי בדרכי ונכשלתי. הדברים כגון אלו באו לעמוד במשפט לפני משה רבינו. והמצב הזה של פירוד ומחלוקת נמשך אצלם עוד מעת היותם בארץ מצרים. אז דלגו לעמוד זין. הנה אנחנו רואים בתחילת העמוד, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל. היינו שכל אחד רב עם זולתו. ואני מדלג שתי שורות. וזה דבר הכתוב, הנה הסבר. אלה מסעי בני ישראל. למה עם ישראל עובר כל כך הרבה מסעות וגלויות? רצה לומר לו, תראה את כל המסעות והטלטולים שעברו בני ישראל במדבר במשך 40 שנה, סיבת הדבר היה? למה השם מטרטר אותנו? למה אנחנו לא בארץ? אלה הם בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. היינו שעוד בארץ מצרים נתחלקו לצבאותם. צבאות רבות, כדברי הרמב"ן. איש תחת שבטו. השבטיות, הפירוד, ועדיין לא שבו מדרכם, אלא כל החניות היו בתרעומת ומחלוקת חוץ ממתן תורה. ואז בדיבור המתחיל, וראוי לנו, וראוי לכל אדם להתבונן, הוא ממש זועק בהקשר של מנהגי תשעה באב, על העניין הזה של חוסר האחדות. אז בואו נקרא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וראוי לכל אדם מתבונן בעצמו. הנה, נשארנו מתי מספר בגויים שהרגו בנו, ורבו הצרות ומקרי אסון בעולם. והנה מתקרב ובא יום תשעה באב של שנת תשמ"א, אז נאמרה השיחה. וכבר עברו קרוב ל-2,000 שנה מעת שחרב בית המקדש, בשנת תתכ"ח. ריבונו של עולם, עד מתי? האין די בכל אלה וכי לא נשפך די, דם ישראל כמיים? מדוע לא עלתה רוחת בת עמי, האפס תקווה חס ושלום? ועל זה נאמר, אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. למה ירמיה מדגיש אבל יחיד? ועוד דבר נוסף, וקיימה לה, שיש להיזהר שלא ישבו שלושה לאכול בסעודה המפסקת. כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד יושב לבדו ויברך לעצמו. אם תשעה באב חל ביום חול, אז בסעודה המפסקת, ההלכה דורשת מאיתנו לשבת כל אחד בדד. למה? להראות שעיקר סיבת החורבן והגלות היה מה שהתנהגנו בפירוד. ולא הצטרפו שלושה אנשים יחד לסעודה. כלומר, ההלכה מכניסה אותנו להבין את סיבת כל האסונות. שנאת חינם. לא יכולנו אז לאכול אחד עם השני. וכפי שחכמינו ז"ל הגידו לנו באריכות את המעשה של קמצא ובר קמצא, מה זה בא להגיד? תמונת מצב. הכניסו אותנו במנהרת הזמן, לראות איך נראו אז העניינים. אני מדלג לדיבור המתחיל ולזה. ולזה המנהג בשעת קריאת מגילת איכה, שמכבים את האור, וכל אחד מדליק לו נר לעצמו. ככה המנהג בהרבה בתי כנסת. כל אחד יושב עם נר פרטי, כי מכבים. במרכז הרב יש נרות ומחלקים. כנראה בעוד מקומות. כנראה. עכשיו, והגאון רבי יעקב עמדין מביא את המנהג וקורא תיגר על זה. למה? שנראה כיום מועד שמרבים בנרות. הוא אומר, מה פשר הדבר? באף חג אתה לא יושב כל אחד עם נר, ופה פתאום כן. מכל מקום ככה מנהג אצלנו. אז מה טעם המנהג? הוא אומר יפה, ונראה שלהורות נתן, יש פה הוראה, שסיבת כל הצרות הללו היה מה שכל אחד ישב לו לעצמו, ולא יכול היה להתחבר עם חברו. נותנים לכל אחד מאיתנו נר ואומרים, תראה מה סיבת הגלות, שכל אחד יושב עם הנר לעצמו. תדלגו לשלוש שורות מהסוף בעמוד הזה. ועדיין אין שני יהודים יכולים לשבת יחדיו לקרות בספר קינות אחד. מחמת מענות וסיבות שונות. ודן גרמה כי ערכו הימים יותר מכל הגלויות. הוא מפרט. אף במצרים שהייתה גלות ארוכה ביותר, ניגלנו כבר אחר 210 שנים. וגלות בבל הייתה רק 70 שנה. והגלות החל הזה מתארך כבר 1900, כלומר 1900, ו-13 שנים, עד לתפשין מ-א'. והסיבה לזה אמרו צדיקים, מה שכל אחד דואג רק לטובת עצמו וביתו. וכל אחד אומר, אני אמלוך, ואינו מתכוון לטובת הכלל. ואז הוא מביא רמז לזה, ממה שכתוב בגמרא בסנהדרין, בדיבור המתחיל והחשבה, כתוב בשורה השנייה, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. באופן פשוט, כוונת המאמר הזה, לומר שתהיה עניות, שתהיה ממשלה, שתגזור גזרות, ותעלה את המחירים מכל המוצרים שהם, עד הלחם האחיד, והדלק, והחשמל, וכל דבר. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אז אנחנו לא נאמר ארור ליברמן, נאמר ברוך ליברמן, שבזכותו בן דוד בא, שממש עוד רגע תכלה פרוטה מן הכיס. יש משפחות, המון המון משפחות שלא יכולות לגמור את את היום, לא את השבוע ולא את החודש. אבל הישמח משה מפרש בהקשר למה שאנחנו עסוקים בו. כי פרוטה היינו פרטיות, והכיס זה כיס הלב. זה נקרא. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה. מה שמעכב את הופעת בן דוד זה הפרטיות. וצריך אדם לדאוג לכלל ישראל. ויבואר לדרכנו שהעיקר שיהיה נכלל בתוך כלל ישראל. שלא ישכון בנפרד מחמת שעלה הוא פושע ורשע ואסור להתחבר עמו. וכאשר יכלה נגע הפרטיות מן הלב, שכל אחד ידע שאני חלק מן הכלל ישראל, אני יהודי בין שאר היהודים, ובתוך עמי אנוכי יושבת. אני סובל ומצער בצרת הכלל, ולא אשמח בהצלתי הפרטית. אז בן דוד יבוא. תראו, הוא כותב בצורה מבהילה על עצמו. איני יורד מים. בכל פעם שאני נזכר שמיליוני יהודים עלו על המוקד. ואיני מקבל נחמה מזה שאני נשארתי בחיים. אומר הרבי מצאנז, אני נשארתי בחיים. נו, זאת נחמתי. הוא אומר, אדרבה, קצתי בחיים על שלא זכיתי שיעלה גורלי כגורל שאר היהודים. ואם כלל ישראל נתון בצרה, ואני שרוי בגדולה, אין לך גרוע מזה. תלגול דיבור המתחיל ובעוונותינו הרבים. בעוונותינו הרבים זה עיקר הצרה, שכל אחד מתנהג בפרטיות, ואינו מצטער בצרת חברו להרגיש ולסבול את סבלת הכלל כדרך הצדיקים. ואף אין רואים בזה שום חיסרון, וחושבים שכך ראוי ונכון להיות. דלגו לעמוד ט' בבקשה. ועל זה קונן ירמיה. איכה ישבה בדד העיר רבת ים. הוא אומר בשורה הבאה, זאת סיבת הגלות. כיוון שישבו בדד. היינו שכל אחד ישב בבדידות בפני עצמו. לכן גרם האבון וחרבה העיר. דיבור המתחיל ודבר, ודבר זה הוא שגורם עיכוב ביאת המשיח. שהרי בימיו אמת ושלום יהיה. לכן כהכנה לביאתו של המשיח, חייבים לחזור בתשובה על אבון שנאת חינם, ולהיות כל הדעת ישראל כאיש אחד, בלב אחד. ובעמוד יוד מביא לנו איזו ידיעה היסטורית עם המון כאב מוסרי. זקני הקדוש, זכותו תגן עלינו, בשוט דברי חיים. הסבא הוא האדמו"ר מצאנז, רב חיים מצאנז, מביא בשם רבותיו הגאון החסיד הקדוש מבלז והגאון הקדוש מקמינקה, שבזמן הזה מכמה טעמים יש למנוע מלהוסיף בית המדרש בעיר. הוא היה פוסק. הגיע אליו שאלה, האם בתוך עיר שכבר יש בית כנסת, האם מותר לבנות עוד בית כנסת? אנחנו היום לא יכולים להבין את השאלה הזאת. והוא מביא בשם רבותיו, דברי חיים מביא, לא. לא בונים עוד בית כנסת, כי כבר יש בית כנסת. והוא מסביר, והוא אומר ששמעתי מהאדמו"ר מרובשיץ, זאת אומרת שאף אצל החסידים לא ראו בעין יפה את הדבר הזה להתפרד ולעשות בית המדרש בפני עצמם. כי טוב הדבר שהתפללו כל בני העיר ביחד. מה פירוש? שכל קבוצה עושה לעצמה בית כנסת. צריך להתפלל, אומר הדברי חיים, כל העיר ביחד. ופשוטי עם יראו ויתבוננו בעבודת בני העלייה וילמדו ממעשה. בני העלייה נפרדים, מקימים לעצמם בית כנסת, כי לא יכולים להתפלל עם הפשוטים. אז איך תראה התפילה של הפשוטים? ממי הם ילמדו? וזאת מלפנים בישראל, בהרבה עיירות על פני מדינות גליציה והונגריה, כלומר בונגריה, התפללו קרוב ל-1,000 יהודים בבית מדרש אחד. זאת ידיעה היסטורית חשובה. בזמנם באירופה, בכמה מקומות, היו בתי כנסיות של אלפים. למה? כי היום לדאבוננו כל 10 אנשים בונים בית מדרש לעצמם. אז נתרבו בתי מדרש לאין מספר, ובית מדרש אחד של 1,000 יראים ושלמים אי אפשר למצוא. כל הזמן יש מריבות על מפטיר ומתחלקים לשני מניינים וכולי. ואין דברנו מהפושעים והרפורמים, לא עליהם אני מדבר, אלא אף מהחרדים לדבר השם, שטועים בכוונות לשם שמיים, כל מריבה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, להתחלק במענות וסיבות שונות, למה הוא לא יכול להתפלל? אז הוא מאיר פה על התופעה הזאת, שאנחנו היום נחלקים לכל כך הרבה בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי לא יכולים להתפלל ביחד. והוא אומר, תראו, בפשטות גדולה, הוא אומר, והכל הבל, כי מה אכפת לך מה שעושה פלוני? תעמוד לך בפינתך ותתעטף בתליתך להתפלל בדבקות. ואיזה עסק שלך, מה ואיך שהשני מתפלל? רק שאתה תתפלל לכדת ובכוונה. תהיה בבית כנסת של 1,000 איש. אתה מסתכל על אחרים. שים את התלית, תתרכז בתוך הסידור. וזהו. אבל כולם כאיש אחד, בלב אחד. נו, אז הגענו כמעט לעמוד האחרון, י' א'. דיבור המתחיל וזה אמת. וזה אמת ויציב. שאבון זה הוא עיקר סיבת אריכות הגלות. וצריכים לעבוד על זה. לעקור מתוכנו את שנאת החינם. לא להשגיח על שום דבר. רק להתאסף יחד. ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. לעורר וללמד על חומר עניין המחלוקת. אני מדלג שורה, ולהתרגל לקיים עבדן את כל האדם לכף זכות. נסיים בבקשתו, תחינתו, תפילתו, עמוד י"ב, ירחם השם יתברך ויעזור, שיתקבלו דברינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ויכנסו בליבות בני ישראל השומעים, שכולנו נקבל עלינו ללך בדרך זה, לשמור פינו ומחשבותינו, שלא נראה שום חיסרון חס ושלום על שום אדם מישראל, ובזכות זה יעזור השם יתברך עוד באלו 9 ימים, שניוושע ישועה עולמית במהרה בימינו, אמן.